כן, אנחנו נדברנו לעסוק בשעה הזו, בימי רביעי, בסוגיה הגדולה שנקראת אמונה. וקראנו כאן שבוע שעבר, התחלנו לפני שבועיים, אבל שבוע שעבר קראנו והרחבנו בדברי החזון איש על המושג אמונה, ונגדיל את הדברים בקצרה כדי להמשיך צעד אחד נוסף. אומר החזון איש, שמידת אמונה היא, בשפה שלו, נטייה דקה מעדינות הנפש, במילים שלנו, סוג של, הייתי אומר, תכונה אנושית, או עמדה אנושית של הנפש של האדם, כשהוא עומד מול העולם, הוא חווה את הקיום של העולם באופן רחב ומשמעותי. חזון איש מתאר את זה במילים חזקות, כשעתו שעת השקט, כשיש מצב רוח טוב ומתאים, ואדם פנוי והלב שלו פתוח, והוא רעבון תאווני לא מבלבל אותו וכו', אז הוא חווה את החוויה הזאת. והחוויה הזאת מעוררת חידה נפלאה, חידה עצומה, מהו העולם שאנחנו חיים בו. החידה הזו, הוא צריך להבין, היא לא שייכת לרובד של מה שנקרא השכל. מה שאנחנו קוראים היום שכל. חשיבה השכלית, שואלת על העולם מה יש בו, והיא תגיד, כך וכך חומר, כך וכך נוזלים, כך וכך אנרגיה, וכן הלאה, לכל דבר, יש ידע שעדיין לא ידוע לנו עוד, אבל באופן עקרוני לכל פרט יש תשובה. והאדם הוא יצור כזה שמחפש משמעות. והמשמעות, שאלת המשמעות היא השאלה הבוערת. עכשיו, החזון איש מדבר על אדם שזה נמצא אצלו בצורה מאוד חזקה, ולכן הוא מתאר את זה בצבעים כאלה, רוב האנשים מעטים הרגעים בחייהם ששעתם שעת השקט רחוק מרעבון תאווני וכולי, אבל אני חושב שכל אדם, או לתקן את המילה כל, להגיד כמעט כל אדם, יש לו את התודעה הזאת בתוך עצמו. זאת אומרת, האדם חי בעולם, וגם אם רעבון תאווני מבלבל אותו, עדיין הוא חווה את העולם כמשמעותי, והוא לא מוכן, הוא לא יכול לקבל את התשובה לשאלה מהו העולם, סתם. אין אופציה. אין אופציה כזאת. אם היה אדם כזה, שוב אני אומר, לא שיש, אבל אם היה אדם כזה, הוא לא עונה לשם אדם. אני לא עסוק עכשיו בהלכות רציחה, אם מותר להרוג אותו, אסור להרוג אותו. אלא זה לא נקרא אנושי. דיברנו אפילו על אנשים שהם רחוקים מאוד מבריאות הנפש, ותפיסת המציאות שלהם מעוותת לגמרי. לגמרי, אם אתה יורד לתוך העולם שלהם, הם צועקים את המשמעות של העולם. בדרך כלל הם צועקים את זה בכאב הרבה יותר גדול, וזה הכר הרבה יותר גדולה, והם חיים את ה... זאת המציאות האנושית. אם אדם יבוא ויגיד לך, אותי לא מעניין את שאלת המשמעות, הוא לא אומר אמת. אני לא חושב שהוא משקר אותך בדווקא, יותר סביר שהוא משקר את עצמו, או הוא לא יודע להבין למה אתה מתכוון. והחוויה הזו, שאלת המשמעות של העולם, היא מובילה את בני האדם בכל מקום בעולם. אין מציאות אחרת. אין מציאות אחרת. בכל מקום בעולם, זה מה שמדריך את האנשים. לו יצויר שהיו אנשים שאין להם את הדבר הזה, הם לא היו כותבים ספרים, הם לא היו יוצרים, לא היו מציירים ציורים, לא היו בונים מוסדות, שום דבר לא עשו. אני לא יודע אם הם היו אוכלים, מה שנקרא, בלספק את הצורך הקיומי, גם לא בשביל לחיות לאורך זמן. אין שום פעילות אנושית שהיא לא תרבותית, ואין תרבות בלי איזושהי תחושת משמעות. תחושת המשמעות הזו היא השורש לאמונה. וכאן אני רוצה להדגיש שיש פה תפיסה מסוימת מהי האמונה. זאת אומרת, לא רק חזון איש, ציינו את זה שחזון איש הוא מהראשונים, הוא אולי הראשון שמדבר על אמונה, על התופעה של אמונה כתופעה, לא על מה הם האמונות. כן, הרמב״ם למשל מדבר לנו מה הם י"ג עיקרי אמונה שאנחנו מאמינים בהם, ויש הרבה ספרים שמדברים על הדבר הזה. בספרות התורנית מלאה. החדיש פה לא בא להגיד לך, הוא גם בהמשך מדבר מה הם ידגים על עיקרי אמונה, אבל מה שכאן הוא, בקטע שלמדנו, והוא הנחת היסוד שממנו מתחיל את העיסוק שלו בנושא, הוא לא עסוק בשאלה מה הם האמונות. האם אמונה בתחייס המסים, אמונה בביאס המשיח, אמונה ב... הוא מדבר על עצם החוויה של אמונה, איפה היא נשענת, והחוויה הזאת דורשת ומובילה, או יכולה להתקיים, נאמר את זה בשפה אחרת, רק עם תפיסה מסוימת של המושג אלוקים ושל המושג תורה וכן הלאה. זאת אומרת, אני אגיד את זה במילים האלה, אם בן אדם שואל את השאלה, שואלים אותה הרבה פעמים, הנביאים שאלו אותה וכולי, כן, מדוע דרך רשעים צלחה, או לחילופין, איפה היה אלוקים בשואה, שזו אותה השאלה בהיפוך בהקשר אחר, אבל אותו עיקרון, איפה הצדק בעולם, השאלה הזו היא קיומית והיא מתבקשת ויש לה מקום, דווקא בגלל שהמושג אלוקים חייב להיות אלוקים טוב. אלוקים צודק. אם מישהו היה עונה, מה אתה רוצה? איפה היה אלוקים בשואה? הוא רק 6 מיליון אנשים, מה הבעיה? זה מה שהוא רצה לעשות. שוב, אני לא דן עכשיו כרגע בסוגיה של צדיק ורע לו, זו סוגיה רחבה ויש לעסוק בה בנפרד, אולי זה יגיע באחד הפעמים לסדרה הזו גם. אבל אני כרגע רק אומר שהנחת היסוד, המושג אלוקים, הוא אלוקים כזה שתומך, נקרא לזה ככה, בעולם. ואם אני אעמיד תפיסת אמונה ששוללת בעצם את הערך ואת החשיבות של העולם, היא סותרת את עצמה. היא לא יכולה להחזיק מעמד בגלל שהיא מנוגדת לאינטואיציה של אמונה. האינטואיציה של אמונה, ככה חזוני שטוען וככה נראה נכון, היא נשענת את זה שהעולם יש לו ערך ויש לו משמעות. אפשר ללכת עם הערך שלו עד רחוק ולהגיד הערך שלו הוא נצחי. כן, הדיבורים על העולם הבא הם בעצם אומרים שכל מה שאתה עושה פה בעולם הוא לא רק מועיל ומשמעותי ל-80 או 90 או 100 שנות חיים, אלא, או לדורות הבאים, אלא הוא משמעותי לנצח המוחלט, לנצח גמור. אבל בסופו של דבר, הסוגיה שבה המושג אמונה זה מאוד מדהים, הדיבורים האלה של החזון איש, שבעצם הנושא של אמונה זה איך, או נעשה את זה בעילים אחרות, לא רק מי הוא אלוקים, אלא איזה עולם הוא. האדם המאמין יש לו עולם אחר מאדם שלא מאמין. האדם המאמין יודע שהעולם שהוא חי בו הוא עולם מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד משמעותי. לא רק זה, אלא הוא, יש בו פוטנציאל רציני לעשות בו טוב. כן, האדם שיגיד לך, לכן אני אומר שבאירוניה, כפירה יש הרבה מאוד תרגומים. יש הרבה דיבורים של כפירה בכל מיני שפות. יש גם ביידיש דברי כפירה. כולם יודעים. הכפירה ביידיש זה הכל נגייס. האמירה הכל נגייס, ושוב, אני לא מתכוון לשלול את העובדה שלבני אדם יש נגיעות אישיות, והנגיעות האישיות מבלבלות אותם ומובילות אותם גם לטעויות, אבל האמירה ששוללת את הערך של בני אדם ואת הערך של מעשיהם, באופן עמוק מתנגדת לאמונה. מיסודות היהדות, מיסודות התורה, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלם אלוקים, ואדם יש בו תודעה עמוקה, שוב, מה שלא יהיה, נכתבו ספרים רבים לפרש את המושג צלם אלוקים. על כל פנים, צלם אלוקים זה אומר, האדם הוא יצור משמעותי, האדם הוא יצור אמיתי, שיש בו תודעת אמת עמוקה. והאדם הוא יצור חיובי ביסודו. יצור חיובי ביסודו, זאת אומרת, ויש מקום, כן, השלום, הדברים האלה ברורים, אני יכול לצטט אותם בשם הרמח"ל. הרמח"ל אומר שהשלמויות שאנחנו מכירים בעולם, הן מגיעות ממנו יתברך, והן שייכות אליו כענף אל השורש. זאת אומרת, יש בעולם, כל מקום שאנחנו מזהים טוב בעולם, זאת תפיסה של אמונה. כל מקום שאנחנו מזהים טוב בעולם, הדבר הזה הוא הערה אלוקית. הערה אלוקית, ממש ככה. אם אנחנו מזהים חוכמה בעולם, מזהים חסד, מזהים ענווה, מזהים שמחה, כל הדברים הטובים והנכונים, הם בעצם הערה אלוקית, וזהו העולם שבו אנחנו חיים. עכשיו, זה לא ניתן להכחשה שהעולם שלנו הוא לא רק טוב, אלא יש בו רע. כן, מקרא מלא דיבר הכתוב, ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. כן, ולכן תפיסה נכונה של אמונה אומרת, האדם שחי בעולם מזהה בעולם טוב ורע. זה מאוד מאוד משמעותי. כן, יש דברים טובים ויש דברים רעים. מזהה שהטוב והרע האלה הם מקורם בשאלת קיום, כן, איפה האלוקים מופיע ואיפה האלוקים מסתיר את פניו, ומזהה את זה שיש תפקיד עמוק ואמיתי לתקן את העולם, להביא את העולם למקומו הנכון. אנחנו, כן, וזה מאוד מאוד מעניין, כי אפשר להשתמש במילה אמונה, אמרנו את זה באחד הפעמים הקודמות, כאיזושהי מילת יחס. אני מאמין באלוקים. פלוני מאמין בבל אלוהי בבל, ופלוני מאמין בשלום, פלוני מאמין בזה ש... כאילו, כן, מאמין זה כמו אני חושב ש... אבל המילה אמונה, לפחות, שוב, זה לא, אנחנו לא עסוקים בשאלה סמנטית. כי אפשר להחליף את המילה אמונה למילים אחרות, זה לא הנושא המילה. אבל המושג אמונה, הכוח ששמו אמונה, הוא אותה עמדה אנושית שמייחסת ומתייחסת ערך וחשיבות לחיים ולמציאות, ונאמנת לערך הזה. כן, היא מסתכלת על העולם ואומרת, רגע, רגע, מה אני עושה? מה מחייבת אותי המציאות? לאן היא מובילה אותי? מה, איזה, איפה המשמעות שלה נמצאת? וזה התפיסה. אמר את זה, אדם אחד, כן, אדם, אני חושב שהוא לא יהודי, אבל אני חושב שהמשפט הזה הוא משפט מאוד נכון, שלהיות אדם דתי, להיות אדם מאמין, זה להגיד, כן נלהב לחיים. זה, זו, זו האמת. עכשיו, ולכן, מאוד מאוד חשוב, כשבונים את האמונה... הדת הכוונה היא הדת שמאמינה באלוקי אמת. הנצרות והאסלאם צריך לדעת את זה. הנצרות והאסלאם בבסיס הם אחים שלנו. הוויכוח מתחיל בשלב ג' ד', שהוא מאוד מאוד משמעותי וצריך לשים לב להבדל. באיזה מקומות הנצרות והאסלאם סתו מהדרך. אבל מה שנקרא בביטוי, אולי, לא, לא, אולי הוא לא מוצלח, הדתות המונותואיסטיות. כן, בסופו של דבר יש, אולי אני אגיד את זה, אשקיע כמה משפטים לדבר הזה שהוא מאוד משמעותי בעיניי. צריך לדעת את זה שיש ספר אחד בלבד בכל העולם כולו שטוען שאלוקים נתן אותו. האנשים מתחילים להגיד, יש המון דתות. כן, מישהו אמר לי, יש למעלה מ-2,000, 3,000, לא זוכר את המספר שהוא אמר, של דתות בעולם. לך תחליט מי צודק, מי לא צודק. לא, זה לא עובד ככה. יש ספר אחד בלבד בכל רחבי תבל, כמובן, הוא מתורגם להרבה שפות. הספר הזה... לא, התורה?
תנ"ך.
חמישה חומשי תורה, לא תנ"ך.
אני כבר שואל.
לא תנ"ך, חמישה חומשי תורה. לא, הקוראן מספר שהיה אדם אחד שאלוקים דיבר איתו. ספר שמדבר על התגלות אלוקית היסטורית, זה הספר אחד. בא הקוראן ואומר, תשמע, הספר הזה חלו בו כמה שיבושים, היה איזה נביא שאלוקים דרכו בא לתקן את הטעויות דפוס שיש בספר. באו הנוצרים ואמרו, השלב הבית של הסיפור השתנה, אלוקים עזב את העם ישראל והלך למקום אחר. אבל אם שואלים, איפה אלוקים התגלה? אלוקים הכוונה אלוקים אמיתי, אלוקים במובן המלא של המילה. כן, יש ספרים שכתבו כל מיני תעדים, כל מיני חוויות שעברו אנשים בודדים, שמספרים שדיברים אותם כל מיני אלים וכל מיני כוחות. המושג אלוקים במובן המלא של המילה פירושו, מי שלא פועל בשביל צרכים, כי אין לו צרכים, כי לא חסר לו כלום, הוא פועל רק בשביל ערכים. זה פירוש המילה אלוקים. אין פירוש אחר למילה אלוקים. כל, שוב, המילה, אני לא עסוק בבלשנות. מי שיגיד לי, השורש המילה אלוקים הוא כאן או כאן, לא מעניין אותי השורש המילה. מושג אלוקים שבני אדם משתמשים בו ומתכוונים אליו, כן? יש לי ספר שעוד לא קראתי אותו. למה אנחנו מתכוונים כשאומרים אלוקים? אז אני עונה לך. אנחנו מתכוונים כשאומרים אלוקים למישהו שפועל בעולם, כן? אם הייתי אומר שיש מישהו שרק פועל משום ערכים, אבל אין לו שום כוח, הוא שוכב בזה ביתה בבית חולים, והוא מחובר לחמצן וכו', זה לא מתאים למילה אלוקים. תראה, טבעו של אדם שבכל מקום כמעט נכנסים גם הנגיעות, גם הבעיות שלו. אבל אתה צודק, באופן עקרוני, אדם הוא נברא בצלם אלוקים, זה פירושו שהוא פועל בהרבה מאוד סיטואציות כמו אלוקים. האדם הוא אף פעם לא מושלם, ולכן תמיד מתערבבים בו גם הצדדים השליליים. אבל זה מאוד מאוד חשוב ומשמעותי, כי אנשים מוכנים לבוא ולנהל דיונים ארוכים מאוד על השאלה, יש לך הוכחה שהעולם נברא. יש יהודי אחד יקר, חבר טוב שלי, שנתן לי ספר במתנה, ספר חשוב. ספר עסוק בכל המבנה הפילוסופי של הוכחה למציאות, של האם העולם יכול להיות מעצמו, ומה ההוכחות, כן? לא מה זה כתוב בירה, רק תדע, אין לנו שום, אין לי שום עיסוק בשאלה אם אלוקים הוא טוב או רע, או מה חסר משמעות. שוב, אולי זה טוב בתור חלק מהצעדים לסיפור. כן, אם הגעתי לזה שיש כוח עליון שברא את העולם, אבל אין לו שום, כן, הוא לא דווקא חיובי, או הוא ניטרלי לחלוטין. לא עשיתי כלום. לא לזה הכוונה. כשאומרים אמונה בהשם, לא מתכוונים לזה. אמונה בהשם זה כנראה אמונה באלוקים שמייצג טוב. כן, זה הדבר, זה הדבר הנכון. דרך אגב, ולכן השאלה היא איך אנחנו מתארים בשלב הבא, את ההופעה של אלוקים בעולם, אז יבוא אדם ויגיד, יש אלוקים, הגעתי להבנה, אלוקים נתן תורה, ומה כתוב בתורה? אז אנשים יענו על השאלה מה כתוב בתורה הרבה פרטים, ובאמת זה נכון שבתורה כתובים הרבה דברים, אבל יש הרבה מצוות, הרבה איסורים, יש הרבה דברים שכתובים בתורה, אבל אם אני מנסה למצות ולתת תמונה כוללת של מה שכתוב בתורה, התשובה היא, אני אומר את זה במשפט אחד כולל, שצריך כמובן לפרט אותו, אם לא נפרט אותו הוא לא יהיה משמעותי, שהטוב הוא כוח חזק ואדיר במציאות. וחובה ללכת איתו, וכדאי ללכת איתו, וכן הלאה. אפשר לרדת. זה התוכן הכללי של כל המצוות כולם, זה התוכן הכללי של כל התורה, וזה בעצם נותן לאמונה את המשמעות של המושג אמונה. כי כשאנשים אומרים, תראה, אני מאמין בכוח עליון. כוח עליון זה ביטוי שלקוח בדרך כלל מפוליסות של חברת ביטוח. שם כתוב שהאחריות של חברת הביטוח לא קיימת במקרה של התערבות של כוח עליון. מה הכוונה? איזשהו אבם. מישהו שפועל בלי לשאול אותנו, בלי לדבר איתנו, עושה מה בא לו, וכו'. לא, אלוקים הוא לא כוח עליון. הוא עליון, עליון נורא, כמו שכתוב בפסוק. מה הכוונה עליון נורא? הכוונה היא שהוא פועל רק בשביל הטוב, רק בשביל האמת, רק בשביל היושר, רק אלה הם הפעולות שלו, וזה בעצם בא להגיד, העולם שבו אתה חי, הוא התוכן שלו, הוא הטוב. זה, זה, זה באמת, ההבנה של, כן, שאברום אבינו, אני אוהב תמיד לצייר את הדבר הזה, אברום אבינו מסתובב בעולם, ניגש לאיזה אדם שחורש בשדה, כל היום, בימים ההם, אנשים עבדו מהבוקר עד הלילה, כיפשו אותם ממש, כן? לא היה להם זמן להפסקה, ולא היה... עבדו, שברו את הגב שלהם. כן? האדם הזה בא הביתה בשעת ערב, לבית, לאישה עצבנית, לבית דולף, ילדים חולים, עם קצת תבועה שהוא הצליח לאסוף במשך היום, בקושי, בקושי, בקושי. ניגש אליו אברהם אבינו, שם לו יד על הכתף, ואמר לו, תגיד לי, כיצד הגלגל הזה סובב בלא מנהיג? אני אומר לך, אם היה לו תוריה לאותו בן אדם, אברהם אבינו לא היה מגיע, לא היינו שומעים עליו. הוא היה הורג אותו. לא בא בחשבון. עכשיו, לא שאני מזלזל בשאלה כיצד היא הגלגל הזה סובב ולא מנהיג. אבל השאלה הזאת עניינה בעצם איפה התוכן של העולם. וזה מה שאברהם אבינו אמר לו, תדע לך, אתה לא סתם עובד. אתה חלק מעולם שבו אנחנו עסוקים להיאבק בשביל הטוב. תבין את מה אתה עושה, תבין לאן אתה הולך, זה גם במקרים רבים יגיד לך, לא, אל תעשה כך, אלא תעשה כך. זו המשמעות. הייתי פעם בשנותיי בארגון הקדוש והנפלא, הנפש יהודי, הייתי שם, היה שם פעם ויכוח באיזושהי ארוחת צהריים, ישבנו ואכלנו סנדוויצ'ים, כן? אז אחד מהנוכחים סיפר שהוא מכיר איזה סטודנט חילוני, שהוא עבד איתו הרבה זמן, והוא הגיע איתו למסקנה שיש אלוקים, אבל האלוקים הזה לא רלוונטי לשום דבר, הוא לא חושב שיש שום משמעות לעשייה הזאת, האם הרווחתי או לא הרווחתי. אז מישהו שם אמר, תראה, הוא כבר מקיים מתססס של אמונה. אני אמרתי שהבעיה שלי היא לא זו, אני קודם כל אמרתי, אני לא מאמין לזה, אני בטוח שזה משמעותי בשבילו באיזשהו מקום. אבל אם תמצא לא אמר שיש אדם שמאמין באלוקים, שאין שום דבר לעשות בגלל זה בחיים, זה לא אותו אלוקים שעליו אנחנו מדברים. הוא טועה, הוא משתמש בשם הלא נכון. זה כמו שאני אגיד, אני מאמין באלוקים, מבחינתי הפירור בוצה כזה, זה אלוקים. זה לא הבעיה של הקשומי, הקשומי זה, כן, אני מאמין באלוקים, רק אני לא תופס אותו נכון. זה לא, זה בדיחה. זה בדיחה. אלוקים לא רלוונטי, הוא לא אלוקים. אלוקים הוא מקור הטוב. מקור האמת, מקור המשמעות. במילים אחרות, התפיסה של אמונה אומרת שהעולם שאנחנו חיים בו הוא ביטוי, הוא דיבור של מי שכולו טוב. וזה מה שאברהם אבינו בא לומר לכל בן אדם. זה באמת מהפכה. שוב, אני לא מקצר את האחים, צריך לחשוב איך ניגשים לבן אדם באמצע העבודה, אם להפריע לו או לא להפריע לו. כן? החזל מספרים שאברהם אבינו לימד אמונה, על ידי שהוא נתן לאנשים אוכל ושאל אותם מי בירך, מי נתן את האוכל? בואו נגיד לו תודה רבה, ואני חושב שאברהם אבינו לימד אותם שני דברים. אחד, מה מקור השפע שאתה נהנה ממנו? זה אלוקים. שתיים, מי לימד אותי לעשות לך טוב? שני דברים הוא מלמד אותם בו זמנית, וזה הצעד הראשון בלימוד אמונה. אם אנחנו רוצים, באמת אני אומר את זה, גם בימינו, אני אמרתי, אני חושב שנכון שיהיה לנו, כל אחד מאיתנו צריך שיהיה מוכן לו. כן? מחר יעצרו אותך עקרונית, קבוצה של יהודים חילוניים, תגיד לי, אתה מוכן להגיד לנו מה, 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 מה הסיפור, מה היהדות רוצה? שיהיה מוכן לנו תשובה. לא בגלל שזה סיכוי סביר שיעצרו אותך, זה סיכוי לא סביר. רחוק מאוד. אבל סיכוי מאוד מאוד סביר, מאוד מאוד סביר, שהילדים שלנו יבואו וישאלו אותם. שוב, לאו דווקא בנוסח הזה, יכולים לשאול בניגון של החומש, מו אידויס והחוקים והמשפוטים, אשר ציווה השם אלוקינו אסכם. אבל, או במילים אחרות, וגם אם הם לא ישאלו, מן הראוי והנכון שתעביר להם את המסר הזה בכל מיני דרכים. ועוד יותר סביר, אפילו יותר סביר מאשר שהילדים שלך יבואו אליך, זה שאתה בעצמך תשאל את עצמך את השאלה הזאת. וגם לך מגיע תשובה. ולכן כל אחד צריך, לדעתי, שתהיה לו תשובה. וזה הסיפור. הסיפור שלנו זה האמונה בהשם. נקרא לזה אמונת האיחוד. כן, האמונה, האמונה הדבר הראשון. ועכשיו, לפעמים אנשים אומרים, רגע, אמונת האיחוד זה לא יהודי, כי גם הנוצרים מאמינים. לא. ככה עוסקים. ההגדרה שלנו היא האמונה בהשם. כן, זה שהנוצרים גם לקחו חלק בזה. חלק הם לא לקחו חלק. מה שהם לקחו, ברוכים הבאים. ברוכים הבאים, אשרינו וטוב חלקנו, שהצלחנו להביא את האמונה בהשם לעוד אנשים בעולם. כן, אני לא הולך להגדיר, בגלל שהנוצרים יקחו חלק מהאמונה, לכן אני אשנה את האמונה שלי, להגדיר אותה אחרת. זה שטויות. אז אני חוזר עוד פעם ואומר, המושג אמונה הוא מושג שבנוי על המבנה הנפשי של האדם. האדם הוא יצור, כן, אני אגיד את זה במילים שספר, האדם מחפש משמעות. זאת האמת לאמיתה. והוא מחפש משמעות לא כ... אני אגיד את זה במשל באמת יפה, משל שאמר אותו, אותו מחבר של הספר, אדם מחפש משמעות. תארו לעצמכם בן אדם שרוצה ללכת על החבל. יש כזה מקצוע שאדם הולך על החבל, אבל הוא רוצה ללכת על חבל שהוא עצמו מחזיק. מה אתם אומרים על הרעיון? מעשי? החבל חייב להיות תלוי על משהו. אדם לא יכול ללכת על חבל שהוא עצמו מחזיק. יש פה שגיאה מיני ובי. כן? אז האמונה בנויה על תפיסה אמיתית, לא על החלטה של בן אדם. האמונה בנויה על זה שהאדם מסתכל בעולם, והעולם זועק, העולם קורא אליו, העולם מדבר איתו באלפי שפות. באלפי שפות. העולם אומר לו, תדע לך, כל דבר בעולם הוא משמעותי, הוא בעל ערך, הוא חשוב. מאוד מאוד משמעותי איך אתה מתנהג עם אשתך. מאוד מאוד חשוב להתנהג נכון עם השכנים. מאוד מאוד חשוב, עוד יותר חשוב, להתנהג נכון עם הילדים. איך אתה מתנהג עם עצמך. כן, זה הזעקה הגדולה של העולם. בדרך אגב, אין מי שחולק על זה. לפעמים אנשים עסוקים באיזשהו דיון פילוסופי, והם שואלים איך אפשר להגדיר את זה, וזה דיון מרתק. אבל בחוויה, כל מה שמניע את העולם, כל מה שמניע את הפעולות האנושיות, את התרבות, את היצירות האנושיות, זה החוויה הזו של חיפוש המשמעות. והתשובה האמיתית לכל השאלות האלה היא אחת, העולם הוא משמעותי. למה הוא משמעותי? כי מי שעשה אותו, מי שמנהל אותו, מי שמקיים אותו, מי שמוביל אותו, ועוד פעם, מי שעשה אותו ויצר אותו, כן? הוא עשה את זה מתוך תפיסה של משמעות. עשה את זה כי זה נכון לעשות ככה. וזה גם אומר, ההשלכות של זה הן בלי גבול. לסופו של דבר, החיים של האדם משתנים לחלוטין. וזה מאוד מאוד משמעותי, לכן אני אומר שזה מאוד משמעותי גם איך אנחנו מנסחים את התורה בשלב השני והשלישי. כן, אחרי שהגענו שיש אלוקים ויש תורה שהוא נתן, אז השאלה היא, כן, מה התורה אומרת? והרבה פעמים פה נמצאת הבעיה, כי אנשים עסוקים בדברים חשובים, כן, בסדר יום שלהם הקבוע, וזה חשוב מאוד, כן, בלי ספק. בסופו של דבר אין מעשים, אין כלום. המעשים הם מאוד מאוד מרכזיים. אבל שאלת המשמעות, לפעמים זה נראה ששאלת המשמעות היא שאלה שמתאימה לאיזשהו צייר או משהו כזה. כן, אני אדם עסוק, אני יש לי, איך אומרים את זה בתור בדיחה, כן, מתי יש לי זמן לחשוב על הקודש ברוך הוא? בבוקר בשבע יש לי שחיס, אחר כך סדר בשניבור, אחר כך סדר אלף, אבל אני חושב שהנושא הוא לא רק לחשוב על הקודש ברוך הוא, אלא, ולכן אני מביא את החזון איש, כי זה מאוד מאוד מעניין, עם מי החזון איש דיבר? שהוא כתב את הספר הזה, למי הוא כתב אותו? כמה אנשים הוא פגש שחיו את החידה הזאת, 20 שנה, 30 שנה הסתובבו בעולם ולא ידעו שיש אלוקים, ועד שהגיעו למסקנה הזאת, אליהם הוא כתב את הספר? התשובה של חדיש אומר לך שאדם כזה שלמד בחדר בבני ברק, בתשבר, והוא גדל על הרעיון שיש אלוקים מאז שהוא ילד בן 3 ו-4 ו-5 ו-6, והוא מתרגל לקום כל יום לזמן קרישבה של המוגן אברום, ומתרגל להקפיד על כל קלה כבחמורה וכו', הוא עדיין צריך למצוא מקום בליבו לחידה של העולם, כי האמונה שלו לא תהיה שלמה, היא לא תהיה מלאה, היא לא תהיה חיה מספיק, היא לא תהיה טובה מספיק. לא מדבר ברמה של שאלות של, של יין נסך. כן, מבחינת הרצון, אם האמונה לא תבוא כתשובה לחידה. זה חידוש נפלא. ולכן צריך ליצור את החיבור הזה בין היחס לעולם שנדרש מאיתנו, ואת היחס הנכון לתורה. כי אם אדם חי ואומר, כן, הרבה פעמים אני שואל, שאני שואל אנשים מהי היהדות, אנשים אומרים, תראה, יש אלוקים, הוא רוצה שאני נשמע בקולו. עכשיו, בלי ספק זה נכון. והבעיה הכי קשה, עם תשובות נכונות, לא שלמות. כי כשאדם אומר דבר לא נכון, הוא פחות יותר שם לב שהוא טועה. כשאדם אומר תשובה נכונה, אז נראה לו שהוא כבר ענה תשובה. עכשיו, למה זה לא תשובה נכונה? למה זה לא תשובה מספיקה? כי האם אלוקים רוצה שנשמע לו סתם? בשביל הפרינציפ? כי הוא בעל הבית וזהו? לא, זה לא נכון. לא נכון, אלוקים. ולכן התורה מתחילה. עם אברום אבינו, אברום אבינו הבין לפני שהיה לו ציווי. ושומרו דרך השם, השם לעשות צדקו ומשפט. ואמרנו כמה פעמים, אברום אבינו אומר פה ארבעה יסודות של אמונה. שימו לב, ארבעה חידושים מפליאים. על כל אחד מהם היה צריך כתוב שתיקלטר השלם בעניין. כן? סימן א', סימן ב', והמסכת עבודה זרה של אברום אבינו היה שם 400 פרקים. לא יודע אם זה ארבע פרקים הראשונים, אבל זה ארבעה יסודות גדולים. היסוד הראשון שיש אלוקים שברא את העולם ומנהיג אותו ופועל בו. היסוד השני שאלוקים יש לו דרך. מה פירוש של דרך? יש לך אופן שאתה יכול להתבונן במושג אלוקים, לדעת מה הוא עושה, להבין את המהלך. לו יצויר שאדם יגיד לך, אלוקים פועל באיזשהו דרך שבני אדם לא יכולים להבין אותה בכלל. אין פשר למילה דרך השם. כי אין לי שום מושג. אני לא יכול לדעת שום דבר על מה שהשם עושה. דבר נוסף, הדרך היא צדוקו ומשפוט. הדרך היא עניינה, נגיד את זה במילים פשוטות, בשפה של הרמח"ל. כל שתולדתו חיזוק התורה ותיקון אחוות המדינות. כאילו לתקן את העולם. מערכת יחסים, מערכות יחסים נכונות בין בני אדם. זה דרך השם. דבר רביעי אומר אברהם אבינו, כן, אני אומר את זה בשם אמרו כדי להביא גאולה לעולם. הדבר הרביעי אומר אברהם אבינו, הדבר הזה מחייב כל אחד ואחד מכל באי עולם לפעול בדרך הזו, כי זו דרך השם. זה אומר, זה האופי והתוכן של העולם שבו אנחנו חיים. כל אדם בעולם מחויב. זה נכון שאברהם אבינו ציווה את זה בעיקר את בניו ואת ביתו אחריו, והם הלכו בדרכו, מה שאין כן אנשים אחרים, שהלכו קצת, חלקית, לא משנה כמה. אבל הציווי כוחו יפה לכל אדם. כל אדם בעולם אתה יכול לתפוס אותו ולהעביר אותו את הדרך שאברהם אבינו הולך, והוא חייב ללכת עם זה. כן, זה חידושים, ארבעה חידושים מפתיעים מאוד. וזה הוא התמצית של היהדות. התשובה היא שהשלמה של התורה, הקדוש ברוך הוא בחר קבוצה של אנשים שיגשימו את התורה בשלמותה, כדי להיות דוגמה לכל העולם. ככה מתחילים, ככה עובדים. כן? ודרך אגב, זה קרה. העובדה שהעולם קיבל רכיבים מאוד משמעותיים של היהדות בחלקים גדולים מאוד של העולם, זה בגלל ההשפעה שלנו. זה השליחות שלנו בעולם. לא רק זה, כן, קודם כל השליחות שלנו בתוך עצמנו, אבל אני לא רוצה להיכנס עכשיו להגדרות האלה. אבל זה בעצם היסוד. עכשיו אני רוצה להוסיף לכם עוד שלב מעניין. חז"ל אומרים, וזה חז"ל שאני רגיל לצטט אותו הרבה, שאברהם אבינו מעצמו למד תורה. יש בחז"ל דעה אחרת, נעשו לו שתי כליותיו כשני רבנים ומהם למד תורה. לא משנה. כרגע, מה ההבדל בשתי התפיסות הללו? העיקרון הוא מעצמו למד תורה. עכשיו, כבר זה אומר לך שכל התורה כולה יש לה פשר, שאברהם אבינו הגיע אליה מעצמו. אפשר באופן עקרוני להגיע לשטנז, לעירוב תבשיל. כי זה לא התפקיד שלו.
הוא לא באמת הגיע גם לשטנז.
לא יודע, לא יודע. לא יודע, לא יודע. אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה, לשים, שמתי לגיליתי דבר מעניין. מאיפה חז"ל יודעים את זה שאברהם אבינו מעצמו לא למד תורה? אז הגמרא מביאה, המדרש מביא ראיה, סליחה, זה לא גמרא. המדרש מביא, שכתוב, כי ידעתי למען אשר יצא ויצבונו ויצבי שיחו ושומו דרך השם לעשה סדוקו ומשפו. התשובה היא ככה, פשט וחז"ל הוא כזה. דרך השם לעשה סדוקו ומשפט, ודאי שאברהם אבינו ידע את זה מעצמו. זה מה שכתוב בתורה. שאברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא הכיר אותו בגלל שהוא הגיע לזה לבד. כן? אז אברהם אבינו לזה הגיע לבד. אומרים חז"ל, אין בתורה עוד דברים. כל התורה כולה היא הרחבה של הדבר הזה. עירוב תבשילין, או שטנז, או פור האדומו, או פר דובר של ציבור, כל הקורבנות כולם, כל הדינים כולם, של קורבונס, של טיירס, של, 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 של סוכה, של תפילה, כולם הרחבה של הרעיון הזה, של ושומרו דרך השם לעשות דוקו ומשפט. ממש כך. זה פשוט. אני חושב שכל מי שמכיר את זה, ואומרים לך חז"ל, לא דבר, תדע לך, באופן תיאורטי, היה אדם אחד בהיסטוריה, לא יותר, שהצליח לגזור מתוך הרעיון הזה את כל התורה כולה.
מה צריך תורם
לשמיים? תשובה פשוטה. שתי תשובות, שתי תשובות. אז אני אענה לך, אני אענה לך. קודם כל, השאלה שלך שאל אחרי בסל ובובס. אבל אני אענה לך שתי תשובות. תשובה אחת, שאחרי בסל ובובס עונה, הוא עונה את זה, מפרט את זה לשבע חלקים, אני אגיד את זה בכלל. כן, לאו כולי, אלמה אברהם אבינו. רוב האנשים הם לא אברהם אבינו.
אברהם היה
כותב,
זה
התורה
שלו.
לא. כן, אני יכול לשנות, כן, להציב את הדברים בשלמות, מי שיגיד לך אולי הוא לא צודק, הוא כן צודק, כן, הקדוש ברוך הוא גילה את זה בתורה. אבל יש סיבה אחרת, לדעתי, יותר משמעותית. כי המטרה העיקרית של התורה היא לא המצוות, אלא היא מערכת היחסים בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. מערכת יחסים, אי אפשר לנחש אותה לבד, הקדוש ברוך הוא צריך להופיע. משל למה הדבר דומה? אם אני אשב עם ישראל ונחליט שקהילה לפלוני להתחתן עם פלונית, אנחנו שני אנשים חכמים, ואנחנו קולעים למטרה, מכירים את הבחור טוב, מכירים את הבחורה טוב, הם מתאימים, זהו, סיימנו, או שהם צריכים גם להתחתן. לא, השכל לבד לא עושה כלום. הקדוש ברוך הוא צריך לבוא לעם ישראל ולתקשר איתו. אבל אנחנו קצת סטינו מהנושא, כי בעיקר אני רוצה להבין, כן, שאני מסתובב בעולם ואני מוטרד מהשאלה אם הלולב שקניתי הוא כשר או לא כשר, או פגשתי ביום בשבת בן אדם שסיפר לי שהוא הזמין תפילין לעצמו, היה לו תפילין שאבא שלו עשה לו, אבל הוא הזמין תפילין לעצמו לפני 20 שנה, והתברר לו עכשיו שהתפילין היו פסולות 20 שנה. הוא אומר, אני רציתי תפילין מהודרות יותר, התפילין שאבא שלי נתן לי היו כשרות, וזה לא משנה, כן, טעות. אדם מוטרד מכל השאלות האלה, וזה חלק גדול מהחיים שלנו כיהודים, לעסוק במצוות, בתורה, בעבוד השם, בכל העניינים כולם. תדע לך, התוכן של כל זה הוא אחד. התוכן של כל זה... כן, כל דבר יש לו את האופן שבו הוא נקשר, ויש צורות איך זה עובד, ויש הרבה מה לרדת לפרטים, הפרטים דורשים הרחבה ועיון. בסופו של דבר, הנושא הוא נושא אחד. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הקדוש ברוך הוא טוב ושלימוס. אין משהו אחר. וזה התוכן העיקרי של המציאות. כדי לכון... וזה מתאים תפקיד על בני אדם לקדם את העולם ולתקן אותו ולפעול בו כדי שהוא יגיע לאמת. התפקיד הוא לא להיות בדוויקוס, כל הדברים האלה הם אמצעי לתקן את העולם. לתקן את העולם. זה פשוט. זדוקו, מי שפוט שם אותך מול המציאות. כן? זדוקו, מי שפוט, אין זדוקו, מי שפוט אם אדם חי לבד. לא יצור שיש בריאה שחיה לבדה, לבדה, לבדה. אין, אין, אולי יש כלפי בעלי חיים קצת. מה? כן, אבל, אבל הצדוק המשפט שם אותך מול המציאות. והקדוש ברוך הוא חפץ בעולם הזה וחפץ בך. חפץ בך ורוצה שאתה תפעל בעולם. אז, אז התורה עסוקה קודם כל, איך עושים את זה? שנית, איך דואגים לזה שאתה תדע את זה שאתה חייב לעשות את זה? ותזכור את זה תמיד, ואיזה מערכת שקשר של מודעות לקדוש ברוך הוא צריכה להיות לך, וכן הלאה והלאה, כל זה נכנס בדבר הזה, ועכשיו אני לא, אני רוצה להיות גם מעשי בין כל הדברים האלה, אני לא יודע כמה כל אדם יכול להיות בתודעה הזאת כל הזמן, יכול להיות שאנשים יכולים פחות להיות בתודעה, אבל כדאי להבין את הדבר העקרוני, ושכן תהיה לנו תפיסה שאנחנו נגיד את זה לילדים שלנו, הילד ישים לב שאנחנו נראים בדבר שאנחנו מכירים אותו. כשאנחנו עסוקים בסוגיה של בשר ובחול, אנחנו עסוקים בלהכיל את שם השם הטוב והשלם והנכון על העולם. גם אם אני אגיד זה, אני לא יודע מה זה בשר ובחול, אני לא זכיתי להבין איסור בשר ובחול. אולי כן, אולי לא, וגם אם לא. כן? אין בתורה דבר אחר. כל היתר הוא צורות ואופנים וצדדים של הדבר הזה. אין, אין, לא אני, כן, זה פשוט. זה פשוט, זה דבר זה כוסו בתורו ושון לי בנביאים. קראנו את זה בהפטרה בספר מיכה. מה הקדוש ברוך הוא מבקש ממך? שום דבר לא. כי אם עשוי סביש פות, ואהב אז חסד, ועצני עליך שים אלי ככו. אומר הפסוק, עמי, הנבי, במה אין איתיך? כן, יש קריב להשם עם ישראל, אומר הפסוק. הקדוש ברוך הוא בא, הוא מרגיש שאנחנו כועסים עליו. למה נתת לנו כזו תורה גדולה וכבדה וכאלה ציפורים? לא, יותר מדי. אבל הקדוש ברוך הוא, מה ביקשתי ממך? הוא לא אומר שהוא ביקש מעט. הוא אומר שביקשתי ממך דבר שאין דבר שאתה רוצה יותר ממנו. שהוא הרצון הפנימי של בן אדם. זה הפשט בפסוק. כי עשוי סביש פות ואב אז חסד ועצני עליך שים אלי ככו, זה לא כמה דברים קטנים. זה בהחלט דברים גדולים. אבל הכוונה של הפסוק במה אליתיך זה, ביקשתי ממך דברים שהלב שלך נמשך אליהם. כן, זה ממש, כן, וכל אחד, אם אני בא לבני אדם, ולכן צריך, בין השאר, אחד הדברים שצריכים לזכור אותם, זה שאם אנחנו יוצרים תמונה שלילית על הבני אדם, ואומרים, בני אדם לא רוצים טוב, בני אדם רוצים טייבס, יצר אורס, וכו' וכו', באופן עקיף, אנחנו מעבירים מסר של כפירה. שוב, יש אמת מסוימת שאנשים יש להם תאוות האכילה, אני לא מתווכח על העובדה הזאת. לא יודע אם זה רע, אבל יש, צריך לטפל בזה נכון. זה נכון שאנשים הם רואים את עצמם יותר מאשר את אחרים וכו'. כן, עד הרבה דברים אפשר ללמד על האדם, גם לגלות את הצדדים השליליים של האדם. אבל האדם נברא בצורה כזאת שהוא, זה מתאים לו. זה מתאים לו, זה מה שהוא רוצה. הרב לא יודע כמה זה סתם קצת כפירה. מה? לא יודע למה זה כפירה. זה כפירה לא בגלל שזה פוגע ביסודות, זה פוגע במושג אמונה. הוא הופך את האדם ליצור שלא מתאים לו עשיית הטוב, קודם כל אני אפילו אשאל בשאלה הזאת, מה הקדוש ברוך הוא עשה? אין לו מה לעשות רק לברוא יצורים שליליים? אין לו הקדוש ברוך הוא מה לעשות? אם היית אומר לי, תשמע, בני אדם הם יצורים טובים מאוד. יש אחד שהקדוש ברוך הוא יצר בשביל שנקלל אותו. זה גם מוזר ולא מתאים, אבל הייתי אומר, אני מבין, מבין שאיפה, מה הקדוש ברוך הוא עשה? אתה נכנס כבר להגדרות ביותר מדויקות, ואני עדיין לא הגיע זמני לשם. אני אומר דבר פשוט. בסופו של דבר, האמונה היהודית אומרת שהקדוש ברוך הוא נותן לבני אדם תורה שמתאימה להם וטובה להם בעולם הזה, וטובה להם בעולם הבא. הדבר הזה כוסוב בתורה ושונוי בנביאים ומשולש בכסובים. אין דבר, לא רוצה להגיד אין דבר יותר, יש אולי עוד דברים שכתובים בתורה הרבה, אבל זה אחד הדברים... מה? גם באחרונים נמצא. גם באחרונים. אין יהודי שחושב אחרת. מה שנקרא, בצוק העיתים קורה לבני אדם שהם נמצאים בכל מיני חרדות והם משליחים כל מיני השלכות וכן הלאה. כן, לערב פסח מגיע להם חרדת OCD קולקטיבי והם עסוקים בחרדה גדולה שבע חלילה וחס. שמעתי פעם מאישה אחת בחצר שלנו. היה מדובר על ערב פסח להעביר מוצרים של פסח ומישהו עבר עם סקית עם פיתות וזה. היא אומרת, פיקוח נפש. חביר הסקנת מאיסור, כן? זה לא פיקוח נפש. אבל חלילה, אני לא זה מה שאני רוצה לומר. אני אומר, אבל אני לא חושב שיש מישהו שמתווכח על זה. ולכן אני אומר שתפיסת אמונה נכונה, זה פה הנקודה. תפיסת אמונה נכונה זאת אומרת, יש פה יחס מסוים לעולם שמחייב יחס מסוים לתורה, שמחייב יחס מסוים לאדם, שמחייב צורת חיים מסוימת. בתוך הצורה הזאת אפשר ללכת לכל מיני כיוונים, ויותר לפה ויותר לשם. אבל כל זה מתחבר ביחד. מתחבר ביחד. שוב, הסוד הוא שהעולם הזה הוא משמעותי, הוא חשוב, הוא טוב, הוא נכון. מאוד מאוד משמעותי. למה? כי זה פירוש המושג, זה אמונה באלוקים. אם אני חי בתודעה הזאת, אז לצורך העניין אני אתייחס לניסויים שלי ברצינות. למה? כי הניסויים זה חלק מאוד משמעותי ומאוד מרכזי בחיים, וברור גם שאין רצון יותר גדול לאלוקים, יותר מאשר זה שהחיים שלי יהיו טובים ויפים יותר. זה פשוט לגמרי. עכשיו, אני לא חושב שיש מישהו שבאמת יתווכח איתך. אם תגיד את זה לאנשים, כן, האם הקדוש ברוך הוא יותר חשוב לו משהו אחר, משהו שתחיה טוב עם אשתך, זה יגיד, נו, קודם כל אנשים אומרים, כמה סיכוי יש. פגשתי השבוע בן אדם אחד, ידיד שלי. הוא אומר לי, סיפר לי שיש לו בעיה עם בת בשידוכים, והיא רוצה את זה, ורוצה את זה, ורוצה את זה, והוא אומר לי, מה מכניסים לאנשים צעירים חלומות? הוא אומר, אנחנו הרי כבר יודעים איך זה נראה אז. אז אמרתי לו ככה, תראה, בכל חתונה עומד איזה אדם מבוגר כמוך, ומסתכל על החתן והכלה, ואומר, נו, הם עוד מאמינים. חז"ל הפכו את העולם כדי שנדע כולנו שהחתן והכלה צודקים ולא אתה. הם תקנו את כל, את ברכות הנישואים להגיד שבעה ימים, לא יודע כמה פעמים שעושים נישואים כל פעם מחדש. ראיתי שהרב חיים פלאג'י שואל, למה לא מברכים שחיינו הנישואים? התשובה היא פשוטה. לא הסתפקו חז"ל בברכת שהחיינו, תקנו שש ברכות, לומר אותם לא פעם אחת, אלא כמה וכמה פעמים וכולי, ותקנו לכבוד האירוע הזה שבעה ימים שאסור לחתן ולכלה לעשות שום דבר לו וכולי, כן, הרבה מעבר, גם לא עושים מברכים שהחיינו כשאף אחד לא שומע, עושים אירוע, צריכים עשורו מישראל לפחות, ועושים אולם, וקיצור, בלי גבול דברים, מה הם רצו להגיד בכל זה, תדע לך. הדבר שקורה פה ומתרחש פה הוא מאוד משמעותי. קודם כל, שמח את השם אחרי עם האהובים, כשמח אחרי יציר חו בגן עדן וכן. תראה, זו תפיסה של אמונה חז"ל מעבירים. יש בזוג הזה שהולכים היום להתחתן סיכוי שהם יחיו בפרט הזה, לא בכל התחומים, בפרט של הקשר, של האהבה בין בני זוג, כמו בגן עדן. כן? אין, גן עדן לא מוזכר בשום מקום בסידור התפילה שלנו. כן, בפשטות גן עדן של אדם הראשון היה ואיננו. נחזור לעולם הבא, יש עוד הרבה דברים אחרים, אבל גן עדן איננו. גורשנו משם בבושת פנים, שמו את הקרובים ואת לאט החרב המתהפכת, אבל חז"ל מצאו מקור, לא נאריך בזה עכשיו, שאת זה נשאר מגן עדן. מכל מה שהיה בגן עדן לא נשאר, לא הפירות ולא שום דבר. הדבר היחידי שנשאר, כן, זה קשה לי להתאפק, זה פסוק מפורש. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. אבל חז"ל לא גמורים בזה. חז"ל אומרים, תדע לך, נישואים זה אשר יוצא רסא אדום בצלמוי, בצלם מוסתב נישואי. בשום מקום בסידור התפילה שלנו שחז"ל תיקנו, לא מופיע צלם אלוקים. זה מופיע בתפילה זקרו, שאחרי אדום תיקן, אבל בתפילות שחז"ל תיקנו, זה לא מופיע. רק פה, איפה צלם אלוקים נמצא? בזה שאיש ואישה מתחתנים. לא ניכנס עכשיו לפרטים, למה ואיך. הלאה. אשר בורו סוסן ושמחו, חוסן וקלו, גילו רינו, דיצו וחזו. אין, איפה עוד יש בתפילה כזה שטף של התרגשות? עוד מילה ועוד מילה ועוד מילה. 12 ביטויים, יש עוד מקום אחד. עוד יותר חזק. 16 ביטויים, אמס ויצי ונוחוים וקיום ויושור ונאמון על יסויד האמונו, אומרים ככה. זה, 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 השטף הזה נועד, אנשים אומרים, ספרו כמה וווים יש שם, 15 וווים. יש שם 16 ביטויים, כמובן רק 15 וווים, כי בראשון אין וו. כן, אז מה זה כל זה בא להגיד? שהתפיסה של אמונה אומרת שיש מה להשקיע בניסויים, יש סיכוי להוציא דברים טובים. עכשיו, אני לא מתווכח שבאמת מצבים בחיים זה מורכב וקשה וכולי, אבל כן, כן, יש מה להשקיע בזה. וזה נשען גם על התפיסה שבני אדם נבראו בצלם אלוקים, בני אדם הם יצורים שיש מה לדבר איתם. יש על מה לדבר. יש מקום להפיק עונג, להפיק שמחה, להפיק עושר. כן, ושוב, איש ואיש הזו חושכילו ביניהם. אני מביא דוגמה מנישואים, כי נישואים זה באמת דוגמה לזה שכל מקום שיש אמונה בהשם, מוסד הנישואים פורח. אלו מאי, שצריך יותר ללבן את הדברים ויותר להבהיר אותם, ושבאמת יהודי ידע לעצמו, פעם קרה לי מקרה שהתקשר אליי בן אדם בערב, נראה לי היה עשרת ימי תשובה. או ערב או שנה, אני לא זוכר, ושאל אותי, האם אני חושב שכחלק מתיקון של תשובה לקראת יום כיפר זה לשפר את היחסים עם אשתו. אמרתי לו, על כגון דן נאמר, אני אשאל הרי זה מגונה. אני מתבייש ששאלת אותי את זה. אתה מכיר אותי כבר כמה שנים, חשבת אחרת, הלך לצד אחר, אני מקווה שלרוב התלמידים שלי אין שאלה כזאת. בסוגריים. זה גם יגרום לו לעבור פחות, בכל התחומים זה, הוא יהיה יותר טוב. גם התפילה שלו תהיה יותר בכוונה, והלימוד שלו יהיה יותר טוב, והבן אדם לחבר הוא יהיה יותר טוב. כן, אני לא מאמין שיש בעולם אדם אחד שמנהל מריבה, שיש לו שלום בית. אין לי בזה ספק. לא שכל מי שאין לו שלום בית עושה מריבות, יש אנשים שמתגברים על העצר בדרכים אחרות. אבל, או שעושים מריבה בבית, אבל זה בצחוק. אבל אני חושב שאדם שחי בחיים שלמים, כן, זה, ושוב, כל זה נובע מאותה תפיסה של אמונה. אמונה, כן, העולם הזה שבו אתה חי, אתה עכשיו יושב ושותה כוס קפה, אני יושב ושותה כוס קפה, הכוס קפה הזה, הקדוש ברוך הוא, שוב, מאוד מאוד קשה לחיות ככה תמיד, אבל הקדוש ברוך הוא פשוט רצה שיהיה לי טעים. אז לכן הוא יצר קפה בברזיל, את פולי הקפה, שזה גם טעים וגם מעורר וכו'. אבל הקפה לבד הוא מר, אז הוא יצר גם סוכר כדי להמתיק אותו. גם ממתיק מלאכותי, זה כבר תוצר שני שבא לפתור בעיות רפואיות וכדומה. אבל זה עדיין, אתה יודע, צריך להוסיף חלב. השילוב של כל זה ביחד, וזה כוס שזה נוח, לא צריך לשטוף אותה. הקדוש ברוך הוא ישב וחשב איך יהיה הכי מוצלח שיהיה. ועל זה מברכים שהיה הכל. עכשיו, אתה יודע כמה תודעה כזאת, אני לא מצפה מעצמי לחוות את זה כל פעם, אבל התפיסה של אמונה היא בעצם, נקרא לזה איכות שהולך מנקודת התשתית של התודעה האנושית, עד לפרטים הכי קטנים, היא מתפשטת לאופן שבו מתרחבת ומתפשטת והולכת לכל השבילים, לכל הנקיקים ובסלעים, לאופן שבו אני קונה במקולת, לאופן שבו אני מסתפר, לאופן שבו אני מדבר עם הילדים שלי, לאופן שבו אני מדבר עם אבא שלי. עכשיו, ככל שאדם יתפוס, אומר רבינו, הנה, כן, זרע הקודש ישיגו כל מידה נעלה המעתירה בעליה, בזכירת השם יסבורך. עצם המודעות להשם, גורמת לתקן ולהמתיק את כל המידות. כי אם אדם חי בתודעה הזו, שוב אני אומר, אם אדם חי בתודעה כמו שאני מתאר אותה, שזה מאוד רחוק לחיות ככה כל הזמן, אז הוא נקי לגמרי. אין לו אפילו שרח מידות רעות. אבל אפילו אם אדם חי בתודעה את אמונה חלשה יותר, עצם התודעה הזאת, כן, הקדוש ברוך הוא ברא אותך, והוא חפץ בקיום שלך, והוא שמח בזה שאתה חי. והוא מדבר, מאוד חשוב לו לשמוע אותך. פשוט, זה לבד, אפילו ברמה מאוד מאוד מסוימת, מתקן את המידות של האדם ומביא אותו למידות טובות, ואמונה כזאת גם יש לה סיכוי. יש לה סיכוי. היא הרבה הרבה יותר יכולה, היא מתאימה לאדם, אבל כשאדם בונה איזושהי תשתית מסוימת, אחר כך בונה עליה מגדל שסותר את התשתית.
אומר... זה טעים ששיהיה כוח אמון.
מה?
יש משהו טעים ששיהיה כוח אמון.
אמת? אמת? כן, אתה צודק. אם יש בשבילו כל מה שיש אוכל, זה רק כדי שיהיה לו כוח ללמוד.
זה כתוב גם ברמב"ם.
אני לא מתווכח עם הרמב"ם, ואני לא עסוק עכשיו להסביר אותו. אני יודע שהקדוש ברוך הוא, חז"ל תקנו בברכה, בואו אלף אושר שרה בספרים, לא, אשר בואו בריאו אסטויבס, לאן הוא יסבוהם בני אודו.
מה אני עושה עם זה שאני קורא רמב"ם ואני...
אז בהזדמנות אחרת נפתח את הרמב"ם, נלמד אותו בעיון. אני לא חושב שהרמב"ם מתכוון להגיד לך שתמחוק את הברכה כשמברכים על ברכת האילנות. לאן הוא יזבוהם בני אדם? הוא אומר, רשי, בור הנפש של תרביס וחסרו אינום, על כל מה שברוס, ורול, לאחי, יזבוהם נפש כל חי. אומר רשי, כן, יש משהו ברא בשביל להחיות נפש כל חי, ויש עוד לספק להם את כל צורכיהם, שיהיה להם נעים וטוב. ואני חושב שזה חלק, לפחות אני, כשאני שותה קפה, או אוכל דברים טעימים, או נהנה מהנוף, אני אוהב ללכת ביום שיש אוויר טוב. וללכת ולשמוע את הרעש שהעצים נעים ברוח. אני מקשיב טוב למה שהם אומרים. אני אומר מה הם אומרים לי. פעם אמרתי זה בישיבת דרך השם, אז אחד שאל אותי, איזה חומר צריך בשביל להרגיש ככה? אבל אני אמר, העצים האלה אומרים, תשמע, הקדוש ברוך הוא עשה את זה כי הוא אוהב אותך, והוא רוצה שיהיה לך נעים, ותראה איזה יופי. אבל צריך בשביל זה קצת שעת השקט, חופשי מרעבון תאווני וכן הלאה. אבל קצת יכולת לכל בן אדם. זה נכון. זה נכון. זה פירוש המילים בשבילי לברא העולם. שאלה שואל, בשבילי או בשבילך? כבר אמרתי את התשובה הזאת ובזה לסיים, שלא נעריך יותר מדי. בשבילי לברא העולם הכוונה היא ככה. אני פעם עשיתי בבית שלי מערכת עסקה. היה לנו ילדים, אני לא זוכר אם היה לנו אז כבר 7 ילדים, אולי אז היו 5 אני חושב. אבל עשיתי מערכת הזגה, שתגיד לי, עשיתי את זה בשביל כל 5, הכוונה היא ש5 ילדים כבר שווה שיהיה להם נעים. אם היה לי 4 לא הייתי עושה את זה. זה נכון שכשהיה לי פחות, שמתי בחדר אחד רדיאטור, ועשה לי חישוב שזה יותר זול, אולי טעיתי. אבל אני דואג לכל אחד מהם, אז למה עשיתי רק מערכת אחת? התשובה היא, מערכת אחת מספיקה לכולם. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם כולו בשביל יוגי. זה מספיק סיבה. הוא רוצה גם לי, טוב, גם בשבילי הוא ברא את העולם. הוא היה יכול לבוא שני עולמות בשביל שנינו, אבל זה בזבוז אנרגיה. אז הוא ברא עולם אחד בשבילנו, וגם נתן לו את האפשרות להיפגש וליהנות אחד מהשני.
הוא ברא את הרב בשביל יוגי ואת יוגי בשביל...
כן, 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 כן. אבל זה תפיסה של אמונה. שהשם ייתן לנו באמת את היכולת לחיות ככה כמה שיותר, ורק יהיה טוב מזה.